צהריים טובים לכולם. בתיאבון, לא צריך להפסיק לאכול. אנחנו נמצאים באמצע ביור מידת הטהרה במסילת ישרים, בפרק ט"ז. מקווה שנצליח לסיים אותו היום. הרמח"ל אמר לנו שישנם שני תחומים שביחס אליהם נאמרה מידת הטהרה. תחום אחד שעסקנו בו רבות גם בשיעור שעבר, זה ביחס לכל ענייני העולם, שהמפגש שלנו עם כל דבר בעולם, עם אדם, עם תופעה, עם בריאה כלשהי בעולם, יהיה מפגש של טהרה. כלומר שאנחנו נפגשים עם הנקודה המהותית שבו ועם רצון השם שמתגלה דרכו, שמחמתו הוא נמצא בעולם. תודה רבה. תחום נוסף שהתחלנו לגעת בו, והוא אני חושב המרכזי לא פחות, זה מידת הטהרה בעבודת השם שלנו. כלומר, בקיום המצוות שלנו. אפשר לקיים את המצוות בטהרה, ואפשר לקיים את המצוות פחות בטהרה. מה כוונת הדברים? אמרנו הרמח"ל, זה התחלנו לראות בסוף השיעור שעבר, שטהרה במצוות פירושו של דבר, האם אני מקיים אותם מתוך מניע של לשם שמיים, לשמה, או שאני מקיים את המצוות שלו לשמה. הזכרנו בזה בסוף השיעור שעבר, שישנם שני מאמרי חז"ל סותרים ביחס לנושא הזה. במקום אחד נאמר שמי ש... מקיים תורה ומצוות שלא לשמה, לשון הגמרא, נוח לו שנהפכה שילתו על פליו, נוח לו שלא נברא. כלומר, מי שמקיים תורה ומצוות מתוך איזשהו אינטרס, טהור ככל שיהיה, אבל זה אינטרס, חבל שבא לעולם הזה. לעומת זאת, מצאנו גמרא אחרת, שאומרת לא רק הפוך, כמעט ממש הפוך לזה, אומרת שם הגמרא, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה יבוא ללשמה. כלומר, יש פה שתי כותביות מאוד גדולות. מצד אחד, אין ערך לחיים כאלו שמקיים תורה ומצוות מתוך מגמה שלא לשמה. מצד שני, זה מצוין, זה טוב מאוד, זה הדרכה, ואולי נראה אפילו הדרכה לכתחילאית שכך ראוי לעשות. איך מיישבים את שתי הגמרות? אז התוספות שאל את זה, מופיע בכמה מקומות בש"ס. אמר תוספות, ישנם שני סוגי לא לשמה. אז אני רק מסכם דברים שכבר אמרנו בסוף שיעור שעבר. יש לא לשמה כזה שהוא רוצה ללכת נגד התורה. כלומר, הוא לומד תורה כדי שיוכל להתנגח בתלמידי חכמים, יוכל להתנגח בתורה, יוכל להוכיח שהדברים שלה לא צודקים. זה סוג אחד שלא לשמה. הלא לשמה כזה אמרה התורה, טוב שלא לו שנהפכה שלילתו על פניו, טוב לו שלא נולד, מה אתה בא להילחם מול התורה, מול ריבונו של עולם. זה לא לשמה פסול לגמרי. יש לו לשמה אחר, שעליו אמרנו שאפשר להשתמש בו, ראוי להשתמש בו, ואולי אפילו לכתחילה, תכף נראה, צריך להשתמש בו. זה לא לשמה כזה שאדם עושה משוב איזה שהם מניעים שהוא זקוק להם. הוא לא יכול להגיד, אני במדרגה שכל הכוונות שלי רק לשם שמיים, אני זקוק לתמריצים, אני זקוק למדרבנים, אני זקוק למשכורת אפילו. מחמת זה אני עושה את העבודה שלי. אז אם אתה עושה לא נגד התורה, אלא יש לך טובות הנאה צדדיות, על זה נאמר ההיתר שלעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה יגיע גם לשמה. על זה נאמר ההיתר הזה. והזכרנו בשיעור שעבר, שהייתה כאן שבע מדרגות שהרב ציודה עונה בשיחה, במאמר שלו, שבע מדרגות שלא לשמה בקיום תורה ומצוות. הראשונה זה הגרועה ביותר שאמרנו שאדם עושה נגד התורה, אבל עוד שש מדרגות שבהם הוא עושה לשם איזושהי טובת הנאה, גשמית או רוחנית, אפילו רוצה עולם הבא, רוצה סייעתא דשמיא, כל זה עדיין בכלל הקטגוריה שלא לשמה. אבל אם אתה לא נלחם נגד התורה, אז זה בסדר, יש את היתר. דרך אגב, הזכרנו בשיעור שעבר, שהרמח"ל אומר כאן, שהוא מעלה מאוד את הרף, והוא כותב שאם האדם עושה בשביל להרוויח כבוד או ממון, זה בכלל הקטגוריה הרעה. כלומר, אם אדם לומד תורה, בשביל טובות הנאה של העולם הזה, זה ממש אתה משתמש בתורה לדברים פחותים. זה כאילו אתה משתמש, אתה מזיל את הערך של התורה, ואתה משתמש בה לטובות הנאה אנושיות, זה פסול. ההיתר שאמרו חז"ל, אני רוצה טיפה להתבונן בו, הוא מאוד מאוד חשוב בשביל הנושא שלנו לבוא למה זה כן לקיים תורה ומצוות תשמע, שזה עיקר הנושא שהרמח"ל מוביל אותנו אליו. חז"ל בעצם נתנו לנו הדרכה, שאם היא לא בשביל לקנטר את התורה או בשביל לקחת אותה ממש למקום אחר, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה יבוא ללשמה. ונאמרו על זה הרבה פירושים על ההיתר הזה של חז"ל. הרמב״ם, גם בהלכות תשובה לרמב״ם בפרק י' ששם הוא מדבר על עבודת השם מאהבה, וגם בהקדמה של הרמב״ם לפרק חלק, אומר הרמב״ם שההיתר הזה שחז"ל היו צריכים לתת לנו, מכיוון שיש אנשים או ילדים קטנים או אנשים שדעתם לא שלמה להם, אי אפשר להגיד להם תעבדו את השם לשם שמיים, תעשו תורה לשם כוונות, הם לא במדרגה הזאת. לכן התירו בתחילת דרכם שלגיד להם תעשו את התורה ואת המצוות בשביל הנאות שיגיעו לכם. מותר. בתנאי אחד, אומר הרמב״ם. התנאי הוא שכל מה שאנחנו נותנים להם הנאות בעבור זה, תכף נדבר פרסים, כל מיני הבטחות, זה בתנאי שזה אמצעי, ובמקביל לזה אנחנו מסבירים להם את הערך האמיתי של התורה והמצוות. כלומר, לא להתקע בזה, לא להישאר תמיד בערך של הפרסים ובערך של הרווחים החיצוניים, אלא להשתמש בו כאמצעי בשביל להגיע לערך האמיתי. לכן אומר הרמב״ם, כשאתה נותן את הפרס לילד, הרמב״ם שם מונה בהקדמה לפרק חלק רשימה ארוכה של פרסים, שעם כל גיל הפרס עולה, כל ילד קטן מספיק לו סוכריה, יותר גדול הוא כבר רוצה ופלה, יותר גדול הוא כבר רוצה אופניים, יותר... כל גיל הפרסים שמשכנעים אותו, אומר הרמב״ם זה בסדר, בתנאי שבמקביל הפרסים אתה גם לאט לאט מטפטף לילד או לאדם שבתחילת דרכו, ואתה מסביר לו את הערך העצמי של הדבר. אם זה כך, אז זה בסדר. מה הקריטריון שנוכל לומר שאדם מתחיל להיות על המסלול הנכון? זה אם הפרס מפסיק להיות, נקרא לזה, פרס, או פעם שמעתי מישהו הגדיר את זה ככה, הוא מפסיק להיות משכורת והוא הופך להיות שוחד. כלומר, הוא מפסיק לעבוד רק בשביל הדבר הזה, אלא זה הופך להיות רק תמריץ. כלומר, אני מאוד רוצה, אבל אין לי חשק. נותן לך את הדבר הזה, אז זה עוזר לך. דרך אגב, הגאון מווילנה כותב את זה גם לתלמידי חכמים גדולים. הוא אומר, גם אדם שהגיע לפעמים למדרגה של לימוד תורה לשמה וקיום מצוות לשמה, ולפעמים היצר מתגבר על האדם ומביא לו רפיון, אין לי כוח, אין לי חשק. הוא אומר, בזמן, במצב הזה שאין לך חשק, אתה יכול להשתמש ביתר הזה של חז"ל. תראה, אם תעשה ככה, אז יהיה לך עולם הבא. יגידו עליך שאתה אדם טוב, יגידו שאתה צדיק, תרוויח מזה כל מיני דברים. לנצח את היצר הרע צריך בשפה שלו. אז אם היצר הרע מתגבר על האדם, מותר לו גם להשתמש ביתר הזה. אבל לכתחילה, זה נועד בשביל לעזור לאנשים שלא נמצאים שם, לאט לאט לעלות על המסילה, כדי להגיע למצב של הלשמה. אז זה אומר הרמב״ם, בתנאי שאנחנו מסבירים, מלווים עם הפרסים, גם את ההספרים, אז היתר הזה נאמר שלעולם יעשה אדם תורה ומצוות שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה, יגיע גם לשמה. רב חיים מוולוז'ין, יש לו פירוש למסכת אבות, פירוש למסכת אבות שנקרא רוח חיים, והוא לוקח את היתר הזה עוד שלב אחד קדימה. הוא אומר, לא רק שזה היתר להשתמש למי שלא מבין את הערך האמיתי שיש בתורה ומצוות, הוא אומר, זאת הדרכה לכתחילאית. כלומר, באמת התורה רוצה ששלב ראשון של האדם עם התורה ומצוות יגיע מתוך שלא לשמה. שרק מתוך שלא לשמה אפשר להגיע לשמה. למה? מביא איזה משל, נגיד את המשל ואז מפי זה יובן למשל. אומר, משל למה הדבר דומה? למלך שאומר לאדם, שמציבה לעבד שלו שיעלה לעלייה. אומר, האם יעלה על דלתנו שהמלך יכעס עליו אם הוא לוקח סולם ועולה לעלייה? מה הוא רצה שהוא ימצא כל דרך רק לקפוץ לעלייה? הוא אומר, ברור שלא. הוא אומר, זאת הכוונה של חז"ל, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות שלא לשמה. כלומר, האדם צריך להתחבר לתורה לפי המקום שלו, לפי המדרגה שבה הוא נמצא. מכיוון שרוב בני האדם עוד לא נמצאים מדרגת התארה, מדרגת התארה זה לקראת אמצע מסילת ישרים. אז לכן ההדרכה לכתחילאית, כדי שהתורה תוכל להתחבר למקום שלך, מותר לך וצריך ללמוד לא לשמה, כדי שהמקום המלא אינטרסים שלי גם יוכל להתחבר לתורה, בתנאי שאני לא נעצר שם, כמו שאמר הרמב״ם. אני יודע שהיעד שלי והרצון שלי זה להגיע למקום של לשמה, אבל עד שהגעתי לשם אני צריך לחבר גם את המדרגה שלי עם האינטרסים אל התורה, מתוך רצון להתקדם אחר כך לעלות בעוד קומות, אבל אם אדם עושה בקפיצה, וזה מאוד חשוב, דיברנו על זה גם בפעמים הקודמות, אבל ככל שעולים במסילה זה יותר חשוב. אם אדם מנסה לעשות משהו בקפיצה ומדלג על המקום שלו, כלומר הוא אומר, אני עוזב את האינטרס שאני עכשיו רק לומד תורה לשם שמיים, ובקיים מצוות לשם שמיים, אז בעצם דילגתי על כמה מקומות שהם באמת בתוכי, והם לא נתהרו ולא התחברו לתורה. לכן אני, מתישהו הם יפרצו החוצה והם יתבו את חלקם. לכן אומרים חז"ל, לעולם אל תדלג על שום מדרגה. כל מדרגה באישיות שלך, בדרך העלייה שלך, תחבר אותה לתורה, אפילו שהיא מלאת אינטרסים עדיין, היא לא לשמה, מתוך מגמה, על ידה לעבור למדרגה הבאה, עד שתגיע ללשמה. אבל כמובן, המדרגה השלמה שאליה אנחנו שואפים, וזה תמיד צריך להציב את השאיפה, זה אומר הרמח"ל, להגיע עבודת השם לשמה, וזה אני רוצה קצת היום להתבונן בערך המיוחד של זה, וגם אולי נראה הרמח"ל יעזור לנו קצת כמה כלים איך אפשר להגביר את הקשר למדרגת הלשמה. יש, כן? זה לא כל כך פשוט, כי אם ההרגל היה מבוסס על איזשהו, נקרא זה אינטרס, אז אני נשאר עם ההרגל ועם הכוונה שלו. מכל מידת הטהרה זה שהמניע שלי לעשות את המעשים, הוא בא ממקום טהור. אם ההרגל שנקבע בנפש, הוא בא מתוך איזשהו מניע עם נגיעות, מה ישנה את אותו מצב? אם אנחנו לא עושים איזשהו שינוי במוטיבציה של הקיום של המצוות. זה אנחנו נלמד את זה היום. יש רמב"ם מאוד מפורסם, שהרבה קולמוסים נשפכו עליו, והרבה קושיות הוקשו עליו, ואני רוצה לפתוח איתו את הסוגיה שלנו, ואולי גם לנסות לתרץ אותו באיזשהו אופן. כולם מכירים משנה מפורסמת, אנחנו אומרים את זה בתחילת פרקי אבות, אומרים את זה, אבל בעצם המקור של המשנה זה מסכת מכות, כתוב שם, אומרת המשנה, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך חרבה להם תורה ומצוות, שנאמר, אשר חפץ וכו'. שואלים כולם, וכי זה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו הרבה מצוות, זה זכות או חובה? אנחנו מסוגלים לעמוד בכל המצוות או לא? רוב המצוות יכולים להביא אותנו למקום של הפוך מהזכות. אז מה המעלה הגדולה שכל כך הרבה מצוות נתן לנו הקדוש ברוך הוא שנוכל לזכות את ידם לעולם הבא? אז לרמב״ם יש פירוש מהפכני, וכולם מקשים עליו, אבל אני חושב שאולי לפי מה שנדבר היום קצת מידת הטהרה, יובן. אומר הרמב״ם, אני קורא בפירוש המשניות, לרמב״ם לסוף מסכת מכות. אומר הרמב״ם כך, מעיקרי האמונה בתורה, כי כשקיים אדם מצווה מתרייג מצוות כראוי וכהוגן, ולא ישתף עם הכוונה מכוונות העולם בשום פנים, אלא שיעשה אותה לשמה מאהבה, כמו שביארתי לך, הנה זכה בה לחיי העולם הבא. ועל זה אמר רבי חנינה, כי המצוות בהיותם הרבה, אי אפשר שלא יעשה אדם בחייו אחת מהם על מתכונתה ושלמותה. ובעשותו אותה המצווה, תחיה נפשו באותו מעשה. אומר הרמב״ם, אתה יודע למה הקדוש ברוך הוא זיכה אותנו בהרבה מצוות? כי מספיק מצווה אחת כדי לזכות לעולם הבא. אבל איך אני יכול לעשות? נתן הקדוש ברוך הוא מבחר, חס ושלום מבחר, צריך לקיים את הכל. אנחנו מקיים הרבה מצוות שלא לשמה, מתוך תרי"ג מצוות שלא לשמה, בטוח שכל אחד יהיה מצווה אחת, שיותר קרובה לנטיית נפשו, יותר קרובה למקומו, מדרגתו, שהוא יקיים אותה לשמה. ובזכות מצווה אחת, שיהודי מקיים לשמה לשם שמיים, בטהרה, באהבה, בזה הוא כבר זוכה לחיי הבא. לא צריך את כל המצוות לשמה, אלא מצווה אחת. כך פשטות לשון דברי הרמב״ם. המהר"ל מפראג בתפארת ישראל מקשה עליו המון קושיות, והרבה מקשים עליו שזה לא הגיוני, זה סותר את עיקרי הדת. אז אני רוצה רק להגיד איזשהו יסוד קטן, כי בשביל הנושא שאנחנו רוצים לבאר, וחשבתי להסביר בזה את הרמב״ם. כשאדם עושה מצווה לשמה, זה לא רק שהוא עשה את זה עם כוונה אחרת, מה שאני רוצה השיעור הזה לברר, האיכות של המצווה היא שונה לגמרי. האיכות של המצווה היא שמיים וארץ, עוד מעט נראה כמה מקורות לדבר הזה. כשאדם עושה מצווה לשמה, פירוש הדבר הוא תפס את המצווה בשורש שלה, במקום הכי פנימי שלה, בנשמה שלה. חז"ל אומרים לנו שכל מצווה בתרי"ג מצוות היא קשורה לכל התרי"ג, לכל המצוות כולם. כמו שהמקובלים אומרים לשם ייחוד, לפני שעושים הרבה מצוות, אני עושה את המצווה הזאת, בכל תרי"ג המצוות הכלולות עימה. בנוסחים, סידורים ספרדים, זה מופיע הרבה, נכון? המצווה הזאת, כל המצווה וכל תרי"ג המצוות הקשורות איתה. כשאני מקיים מצווה שלא לשמה, אני תופס את המצווה רק במעטפת החיצונית שלה. אז אני פגשתי את המצווה הזאת. כשאני מקיים מצווה לשמה, מה שנתבונן היום יותר, אני תופס את המצווה בשורש שלה, במקום שהיא קשורה לכל התרי"ג מצוות. אומר לך הרמב"ם, אם אתה תקיים מצווה אחת בטהרה, אתה תקיים את המצווה בשלמות איך שהיא קשורה בעצם לכל המצוות. קיימת במובן מסוים את כל המצוות דרך המצווה הזאת המיוחדת. ואם קיימת את זה כך, אז זה גם תיתן לך סייעתא דשמיא לעשות את שאר המצוות באופן שלשמה, מכיוון שכל המצוות מחוברות באורגניות אחת. לכן אומר הרמב"ם, דע לך, מצווה אחת לשם שמיים יש לה ערך מאוד גדול, בזכותה אפשר לזכות לחיי עולם הבא, כי בזעיר אנפין קיימת את כל המצוות כולם לפי הקשר שלהם למצווה הזאת. אני רוצה קצת להתבונן על היסוד הזה. בעצם אומר לנו כאן הרמב"ם דבר מאוד מאוד חשוב שמוזכר בחז"ל וגם מופיע בהלכה, שבעבודת השם האיכות הרבה יותר חשובה מהכמות. הרבה יותר חשובה מהכמות. אפשר לעשות הרבה 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 כמות במדרגה נמוכה, אבל מעט איכות במדרגה גבוהה זה שקול הרבה יותר. אז זה הרבי מקוצקיה אומר, כתוב בחז"ל, אחד המרבה ואחד הממית, ובלבד שיכוון ליבו לשם שמיים. בדרך כלל מי רגילים להגיד, על מי הולך בלבד שיכוון ליבו לשם שמיים? על האחד הממית. אומר הרבי מקוצק, על בלבד שיכוון ליבו לשם שמיים הולך על האחד המרבה. אדם עושה הרבה 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 בכמות, הוא חשב יצא בזה ידי חובה. מרוב כמות הוא לא שם לב לאיכות. על מי שעושה הרבה בכמות צריך להגיד לו, תשים לב גם לכוון לשם שמיים. כי בעבודת השם העיקר זה האיכות, כי זה רמת הקשר שלך למצווה ובעצם לריבונו של עולם. אז בואו נראה קצת בדברי הרמח"ל וננסה אחר כך קצת להסביר את זה. אומר הרמח"ל בפרק ט"ז בפסקה שמתחילה אומנם. אומנם מה שצריך לאדם יותר עיון ומלאכה רבה הוא תערוב את האיסור. זאת אומרת, אחרי שאמרנו שיש לו לשמה מובהק, אז יש עכשיו דברים יותר עדינים, תערוב את איסור. דהיינו, שלפעמים האדם הולך ועושה מצווה לשמה ממש, שכך גזר אבינו שבשמיים. אמנם לא יחדל מלשתף עמה איזה פנייה אחרת, או ששבחו בני אדם, או שיקבל שכר במעשהו, ולפעמים אפילו אם לא יהיה מתכוון ממש שישבחו בשמוח ליבו על השבח, לפעמים אפילו אם לא יהיה מתכוון ממש שישבחו בשמוח ליבו על השבח, ירבה לדקדק יותר. כן, מעשה של ביתו של רבי חנינא בן תרדיון, שהייתה פוסעת פסיעות יפות, וכיוון ששמעה שאומרים כמה נאות פסיעותיה של ריבה זו, מיד דקדקה יותר. הרי התוספת הזה נולד מכוח השבח ששיבחוה. ואומנם, כן, זה רק משל לזה שיש השפעה למה שאחרים אומרים עליי. ואומנם, אף על פי שאיסור כזה בטל במיותו, כלומר, אפילו שאני שם לב למה שאומרים, זה בטל, כי רוב הכוונה שלי היא לשם שמיים, על כל פנים, המעשה שתערובת כזה בתוכו טהור לגמרי איננו. כי הנה כשם שאין עולה על גבי המזבח שלמטה, אלא סולת נקייה מנופה ב-13 נפה, שכבר טהר לגמרי מכל סיג. כך אי אפשר לעלות על רצון מזבחו העליון, להיות מעבודת האל השלמה והמובחרת, אלא המובחר שבמעשים הטהור מכל מיני סיג. ואינני אומר שמשהו זולת זה יהיה נדחה לגמרי, כן? רובנו לא שם, אז חלילה הוא לא מבטל את זה. כי הרי הקדוש ברוך הוא אינו מקפח שכר כל בריאה, הוא משלם שכר המעשים לפי מה שהם. אמנם על העבודה התמימה אני מדבר, הראויה לכל אוהבי השם באמת, שלא ייקרא בזה השם אלא העבודה הטהורה לגמרי, שלא תהיה הפנייה בה אלא לשם יתברך ולא לזולתו. וכל מה שירחק מן המדרגה הזאת כפי הרבות ריחוקו, כן ירבה החיסרון בה. כלומר, אומר לנו הרמח"ל, לפי מידת הכוונה לשמה, זה, כמובן כשאנחנו מציגים את זה בצורה דיכוטומית כאן, שזה או לשמה או לא, זה מאוד כותבי, כראה בשביל להציג את זה. כל אדם שמקיים מעורבב בזה, טוב ורע, תמיד יש לנו, גם אדם עצמו משתנה מיום ליום, משעה לשעה. יש לנו תמיד גם כוונה של לשמה וגם כוונה שלא לשמה. אומר הרמח"ל, לפי האיכות הלשמה שבתוך המעשה הזה, כך הערך שלו גדל, לפי האיכות שלא לשמה, כך הוא קטן. היעד, המגמה, שנראה תכף איך אפשר להגיע אליה, זה כאשר המעשה הוא טהור לגמרי, בלי אינטרס, רק עושים אותו לשם שמיים. אז קודם כל, לפני שנבין, ננסה לראות איך מגיעים לזה, קודם כל נבין קצת מה הערך של הדבר הזה. למה כל כך חשוב האיכות של המעשה כאשר עושים אותו לשם שמיים? אז יש לנו שתי גמרות, בעצם הגמרה במסכת שבת דף סמר ג' מביאה שתי ממרות על מה זוכה מי שמקיים מצווה אמיתית לשם שמיים. לשון הגמרה, רמח"ל יזכיר את זה בפסקה הבאה שלנו, זה נקרא מצווה כמאמרה. מי שעושה מצווה כמאמרה, כלומר כמו שהיא נאמרה, למה הוא זוכה בעולם הזה, לא בעולם הבא שזה. אומרת הגמרה שני מאמרות שם. אמר רבי חנינה בר אידי, כל העושה מצווה כמאמרה, אין מבשרים אותו בשרות רעות. שנאמר, שומר מצווה לא ידע דבר רע. כתוב בקהלת פרק ח'. דבר שני, תכף נראה. אמר רב אסי, ויתאמר רבי חנינה, אפילו הקדוש ברוך הוא גוזר גזרה, הוא מבטלה. שנאמר שם בקהלת, באשר דבר מלך שלטון, ומי יאמר לו, מה תעשה? וסמוך לו הפסוק הבא, שומר מצווה, לא ידע דבר רע. כלומר, מי שמקיים מצווה בשלמות בטהרה לשם שמיים, זוכה לשתי דברים. א', לא מבשרים אותו דבר רע, ב', אם הקדוש ברוך הוא גוזר גזרה, הוא יכול לבטל אותה. למה? מה כל כך? הסוד הגדול של מי שמקיים מצווה כמאמרה. המצווה, כל מצווה שאנחנו מקיימים יש לה שני צדדים, צד חיצוני וצד פנימי. כתבו המקובלים שהמילה מצווה מחולקת בעצם לשתיים. המילה מצווה היא בנויה על שם, שם השם יוד קי וו קי. הוו קי שבסוף זה גלוי, אנחנו רואים את זה. זה אחרי מם צדיק וו קי. המם צדיק זה מסתיר את שם השם, כמם צדיק זה יוד קי באטבש. יוד והי באטבש מתחבא בתוך המם צדיק. כלומר, יש במצווה צד גלוי של קודש, ויש בה צד נסתר של קודש. כשאני מקיים מצווה מתוך כל כוונה שהיא, אני נפגש עם הצד הגלוי. כשאני מקיים מצווה לשם שמיים, אני נפגש עם הצד הנסתר שבמצווה. מה זה הצד הנסתר שנמצא בתוך המצווה? זה רצון השם שמונח בה. רצון השם שתמון בתוך אותה מצווה. כאילו יש רצון השם כאילו מתפרט לתרייג ענפים. ככל שאני מקיים את המצווה, מה זה לשם שמיים? לסיבה שלשמה השם נתן אותה, אני מתחבא יותר לנשמה של המצווה, לרצון השם שמונח שם. ככל שהרצון שלי יותר מחובר לרצון שלו, כך מתגלה הקדושה שמונחת בתוך המצווה. ולכן כתוב בכל הספרים, שאף על פי שאין כל חדש תחת השמש, נאמר בקהלת, כי כידוע בעולם הזה אי אפשר להוסיף אטום אחד על מה שנברא. כל מה שיש בעולם הזה זה רק חוק שימור האנרגיה, שאתה מעביר כמויות אנרגיה ממקום אחד למקום השני, אבל מעל השמש יש חדש. המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. איפה הוא מחדש? ברצון שלו. ככל שאני עושה יותר מצווה עם כוונה לרצון שתמון בתוכה, כך אני פוגש יותר את החידושים, לא חיצונית, פנימית. אני מתחדש, אני חווה חוויות חדשות, אני מחובר לערכים אחרים שתמיד עוברים דרך הצינור הזה של הרצון. אמרנו לו פעם שרצון זה אותיות צינור. זה הצינור שדרכו הקדוש ברוך הוא מחדש את העולם. לכן, מי שדבק באמת במצווה, אומרת הגמרא, לא מבשרים אותו בשורות רעות. למה? אומר הרמח"ל בהרבה ספרים שלו, כי חז"ל אומרים אין רע יורד מן השמיים. באמת מהשמיים לא יורד רע. מה זה המציאות שיש רע פה בעולם? זה הסתר פנים. שאנחנו לא רואים את הפנים המלאות, את הכוונה השלמה, את כל מה שהקדוש ברוך הוא מגלה בעולם. ההסתרה יוצרת לנו חוויה של רע. ככל שאני מחובר יותר לפנימיות ואני פוגש את רצון השם בשלמות, לא מבשרים אותי רע, כי באמת מהשמיים, לא, אם אני מסתיר אז אני לא יכול להיפגש, אז אני, כל מה שמגיע אני חווה אותו כרע. אם אני נפגש עם הפנימיות, אין רע. אני רואה רק את הטוב. יותר מזה אומרת הגמרא, מי שמקיים מצווה כמאמרה, אפילו הקדוש ברוך הוא גוזר גזרה, הוא יכול לבטל אותה, מכיוון שהאדם הזה דבוק ברצון השם. מה שהקדוש ברוך הוא, הגזרה זה איזושהי מדרגה בחוכמה של השם. הוא נמצא ברצון השם שמסוגל אפילו לבטל את הגזרה. כתוב על צדיק, הגמרא אומרת שאדם צדיק, שימו לב, יש פה הבדל מאוד משמעותי במדרגות. כתוב שצדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. צדיק הוא במדרגה כזאת שהוא יכול לגזור משהו, וכביכול הקדוש ברוך הוא מקיים את מה שהוא גזר. על זה הגמרא אומרת, ותגזר עומר ויקום לך. אצל חסיד שאנחנו נמצאים עכשיו בשער החסידות, זה מדרגה הרבה יותר גבוהה. הקדוש ברוך הוא גוזר והוא יכול לבטל את זה. כלומר הוא נמצא במדרגה עוד יותר גבוהה, שהוא מחובר לרצון השם וניתן לו, הוא נמצא ברצון כל כך פנימי והוא יכול לבטל אפילו את הגזרה, כי הגזרה שייכת למקום הרבה יותר חיצוני. הרמח"ל רמז לנו גם קצת את הדרך איך מגיעים לזה. בסדר, הבנו שחשוב לעבוד לשמע, הבנו שאנחנו רוצים, נו, מה הכלים? איך אפשר להתקדם למקום הזה? אז יש משהו אחד שאומר אותו הרמח"ל, ואחר כך נוסיף בזה עוד עניין. הרמח"ל אמר לנו שהעבודה הזאת ראויה לכל אוהבי השם באמת. אי אפשר להגיע למדרגה של עבודת השם לשמה, אם לא מתוך מדרגה של אהבה. אהבה בנויה על הזדהות, על רצון. כדי שאני אעשה את רצון השם שמונח בתוך המצווה, אני צריך להזדהות איתו, להכיר אותו. ככל שאני יותר מזוהה, כל כוח אהבה בנוי על הזדהות. אני לא אוהב שום דבר אם אני לא קודם כל הזדהיתי איתו. יכול להיות גם דבר מאוד פחות, אבל הזדהיתי איתו בחושים. ילד אוהב סוכריה כי הוא הזדהה איתו בחושים והוא החליט שהם באותה רמה. בסדר, אז הוא אוהב את הדבר הזה. גם החושים זה סוג של הכרה, רק הכרה מאוד נמוכה. יש לנו הכרה שכלית, יש לנו הכרה אמונית, יש הרבה רמות של הכרה. כל רמת הכרה שאיתה הכרתי את הדבר ואני מזדהה איתו, מוליד בי אהבה אליו, כלומר תחושה של אחדות איתו, ואז אני עושה אותו לא בגלל אינטרס. אני לא אוהב מישהו בגלל אינטרס, לאהוב באמת זה לאהוב אותו. ככל שההזדהות עולה, ככל שההכרה שלנו עולה, כך אנחנו יכולים להיות יותר שייכים לרצון השם. לכן אמרנו לא פעם ששאר החסידות שאנחנו נמצאים בו עכשיו, עליו אמרה המשנה במסכת אבות, לא עם הארץ חסיד, על צדיק זה לא נאמר. להיות במדרגת חסידות, לעבוד את עבודת השם מאהבה, זה דורש הרבה ידיעה. מהי רצון השם? איזה חוכמה תמונה בכל מצווה? מה המגמות של השם? זה לא, צדיק מספיק אחד שאבא ואמא שלו אמרו לו מה לעשות, ובזה הוא בצדק עם השם. כל המעשים שלו יכולים להיות ביושר. חסיד זה אחד כזה שהוא מלא בחוכמה, מלא בדעת. כל מעשה שהוא עושה זה בא מתוך עולם פנימי, ולכן הוא פוגש את העולם הפנימי שנמצא בתוך המצווה. ככל שיש יותר הזדהות ואהבה, הערך, המשקל שאני נותן לרצון השם שמונח במצווה, הוא הרבה יותר גדול, הוא הרבה יותר משמעותי. יש לי הרבה יותר יכולת, ונדבר בזה בפרק הבא גם, להתרכז במצווה. במה אני יכול להתרכז ולחבר את כל הכוחות שלי להיות שם? רק דבר שאני מזדהה איתו, אני מעריך אותו, הוא חשוב בעיניי. משהו שלא חשוב בעיניי, אני עושה אותו כדרך אגב, בסך הדעת. ככל שהדבר יותר בעל משקל, משמעות וערך, אני יכול יותר לרכז את כל הכוחות שלי, ואז אני עושה אותו עם הרבה יותר עוצמה פנימית, ונפגש ממילא עם הפנימיות שמונחת בתוך אותו מצווה. וכמובן, וזה הדבר העיקרי שצריך לומר, רצון השם זה לא משהו מוגדר שאפשר לתפוס אותו. אין איזה, תגיד לי בתפילין מה רצון השם, זהו, הגדרנו, מחר אני עושה את זה בשביל זה. כמו שריבונו של עולם הוא אינסופי, גם הרצון שלו הוא אינסופי. יש אינסוף מדרגות שנמצאות ברצון השם, יש אינסוף ערכים שמתגלים באותו מעשה עצמו, באותו מצווה, גם יום ליום מתחדשים הערכים. ולכן, ככל שהאדם מתקדם יותר, כך הוא יותר ויותר נמצא בתהליך דינמי של התקדמות בקשר שלו אל רצון השם. והרמח"ל באמת, עוד מעט נקרא את זה בפסקה הבאה, יגיד שההבדל בין הצדיקים זה ברמת הטהרה שלהם. כלומר, כמה הם מחוברים לרצון יותר עליון ויוצר יותר עליון, והם חווים את המצווה מצד הערך האלוקי שנמצא בתוכה. אבל עכשיו אני רוצה להגיע לדבר שהוא, אני חושב, שורש העניין. טוב, אחרי שהבנו שצריך מצווה לשמה ומצווה גדולה ועושים אותה מאהבה ומתוך הזדהות, אבל סוף סוף האדם חי בתוך העולם הזה, לשון חז"ל, אדם קרוב אצל עצמו. האם אפשר לדרוש מהאדם להתנתק מהאינטרסים שלו? כלומר, לא לעשות משהו לטובת ההנאה שלו, הרי כמעט אני אגיד, כל היום אנחנו מונעים ועושים דברים שאנחנו מקבלים מהם תועלת. אז פתאום כשאדם בא לתורה ומצוות, תשכח מכל חשבונות שלך, תשכח מכל טובות ההנאה שלך, תעשה משהו רק לשם שמיים, כמו שסיפרנו בפעם הקודמת על הגאון מווילנה, תרצה לשכוח מזה שאתה אפילו מקבל שכר על זה בעולם הבא, ודאי לא בעולם הזה. איך אפשר בכלל להגיע למקום כזה שאני מנתק את עצמי מאיזשהו רצון לקבל משהו בעולם? הרי הגוף שלנו, נגיד, זה מובנה מובנה באישיות שם בגוף, הגוף, התכונה של החומר של הגוף שהוא כל הזמן רוצה לקבל, כל הזמן רוצה להרגיש שמשתלם לו, משם בא, כל, לנשמה בעולם הבא אין אינטרסים. מתי התחילו האינטרסים? כשהנשמה ירדה לתוך הגוף הזה. האלוקים עשה את האדם ישר, הם ביקשו חשבונות רבים. חזל אומרים, מתי זה בקשת חשבונות רבים? משעה שננער מאימו, יצר לב האדם רע מנעוריו. מה זה נעוריו? משעה שננער, מה הכוונה? מה זה בלידה? יש משהו? לא, בלידה הנשמה נכנסה לגוף. יש גוף, הגוף, יש אותה משיכה שלו. אז כל זמן שאנחנו בגוף, איך אפשר לבקש מאדם שיהיה כמעט, הייתי אומר, כמו מלאך, יעשה משהו לשם שמיים, בלי שום כוונת אינטרס לעצמו. יש גמרא במסכת פסחים, הגמרא אומרת בדף נון, דבר מאוד מעניין, ממש קשור לסוגיה שלנו, פלא שהרמח"ל לא הזכיר את זה, הוא מזכיר המון גמרות ששייכות לזה, אבל אומרת הגמרא, רבי עמי אמר, הקשה סתירה בין שתי פסוקים. פסוק אחד כתוב, גדול עד שמיים חסדיך. פסוק שני כתוב, כי גדול מעל שמיים חסדיך. יש חסד של הקדוש ברוך הוא שמגיע עד השמיים, יש חסד מעל השמיים. שואת הגמרא כיצד, איך מתיישבים הפסוקים? כאן בעושים לשמה וכאן בעושים שלא לשמה. כלומר, מי שעושה תורה ומצוות לשמה, הוא נפגש עם החסד של השם שמעל השמיים. מי שעושה תורה ומצוות שלא לשמה, הוא גם נפגש עם חסד השם, אבל עד השמיים. אומרת הגמרא כדברי רב יהודה, דאמר רב יהודה אמר רב, מה שהביא כאן הרמח"ל, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות, אף על פי שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה, בא לשמה. מפרש רש"י שם, עושים לשמה מעל השמיים. שלא לשמה עד השמיים, שמצווה סוף סוף עובד כדברי רב יהודה. כלומר, כמו שאמרנו מקודם, יש שתי איכויות במצווה. זה לא רק שאני עושה אותה ומקבל על זה עוד תוספת שכר במשכורת הרוחנית שלי, אלא זה איכות אחרת של מצווה. מצווה לא לשמה, כלומר שהיא שייכת לעניינים של העולם הזה, מניעים את האדם לעשות את המצווה, הגובה של המצווה יכולה להיפגש רק עד השמיים. אם האדם מצליח לעשות מצווה שמנותקת לגמרי מכל ענייני העולם הזה, הוא יכול להיפגש עם החסד של השם שמעל השמיים. מה פירוש הדבר? איזה חסד יש לשם מעל השמיים ואיך אפשר להיפגש איתו? אז נגיד רק את היסוד וננסה קצת להסביר אותו. כל אדם מישראל שנברא בעולם הזה בתוך גוף, יש לו נשמה אלוקית שהיא חלק אלוקה ממעל, שהיא לא חלק מהסביבה, מהאטמוספירה של העולם הזה. זה הרמח"ל לימד אותנו כבר בפרק א', יש בת מלך שנשואה לעירוני. הבת מלך הזאת היא שייכת לעליונים, היא נשמה ששייכת לאותו מקום שמשם מגיעות המצוות. אם אדם מצליח לחוות את עצמו, שהוא בעצם שגריר בעולם הזה, של העולם העליון, אני חי פה בתוך גוף כאורח, אני לא בעצם דייר קבע פה בעולם, אני חי את, מתוך הנשמה שלי, ומהמקום הזה אני מקיים את המצווה, אז אני יכול להיפגש לגמרי עם הרצון שמונח בכל, בתוך המצווה. אז אני באמת פוגש את החסדך שמעל השמיים שנמצא בתוך המצווה.
ומה זה מתבטא?
הביטוי הפשוט שאני מקיים את המצווה בלי שום רצון לקבל איזה רווח ממנה. אני עושה אותה רק לשם
שם.
בלי אינטרס, בלי שום, שום שמיים. כל מצווה שאני עושה אותה, כל מצווה, בלי שום כוונת הנאה. אני עושה אותה רק בגלל שזה רצון השם. אני מכבד את ההורים שלי, לא בגלל שיבוא לי מזה רווח. יכול להיות שאפילו הזכרתי, אני חושב, לפני שנתיים בערך הזכרנו, יש פסקה שהרב קוק כותב על האבות הקדושים, שהם היו במדרגה, שהם היו במדרגה של עבודת השם לשמה. אומר הרב קוק, אתם מוציא הדעת איזה מדרגה היו אבות? אומר, האבות הקדושים, לא היה אכפת להם שום דבר אם הם יקבלו ממנו שכר, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. יותר מזה אומר, גם אם הם היו יודעים שעל מצווה שהם עושים בעולם הזה, הם יקבלו גהנום לדורי דורות הם וזריהם, הם היו עושים את המצווה. כלומר, הוא לא עושה בגלל חשבון, אני ארוויח, אני אפסיד מהמצווה הזאת, זה רצון השם, זה הדבר האמיתי והנכון לעשות, עשה האמת מפני שהיא אמת. כשאדם מקיים במצווה הזאת, הוא נמצא במקום, מקום אחר לגמרי. באמת המקום הזה, זה נקרא מידת הטהרה, כלומר שאני פוגש את עצמי במקום טהור. אני לא פוגש את עצמי מצד הגוף, והנפש והכוחות הזה, אני נפגש, אני מצליח להתחבר למקום הכי עמוק, הכי נאצל בתוכי, לחלק אלוק הממעל שלי, ומהמקום הזה לבוא ולקיים את המצוות. מי שמצליח, תכף נראה אולי איך קצת אפשר לגעת בזה, נתן איזה דוגמה גם לדבר הזה, אבל מי שחי במקום הזה שהוא פוגש את החלק אלוק הממעל, זה שהוא ניצוץ בעצם של העולם העליון, אז גם מה שהוא עושה בתוך העולם הזה, גם מה שהוא מקיים פה במצוות ארציות, זה בעצם הוא יכול להיפגש עם רצון השם ולא עם האינטרס שלו. על זה חז"ל אמרו, יפה שעה אחת של תורה ומצוות בעולם הזה יותר מכל חיי העולם הבא. גם העולם הבא זה איזושהי מדרגה שמקבלים בשכר, אבל יש שעה אחת בעולם הזה שאדם עושה תורה ומצוות לשם שמיים לגמרי, זה מקום הרבה יותר גבוה מהעולם הבא. לכן כמו שאמרנו מקודם, הוא יכול אפילו לבטל גזרות רעות של הקדוש ברוך הוא. יש משל שמביא אותו, רק להמחיש את זה, משל שמביא אותו הרב קוק. בעצם כל זה מבוסס על דברי חז"ל, שהאלוקים עשה את האדם ישר, יש בתוך כל אחד מאיתנו ישרות אמיתית, טהרה אמיתית. כל מה שאנחנו עושים את המצוות עם רצון להרוויח, זה בגלל החשבונות הרבים שיש לנו. שכאילו אני, בעולם הזה כל אחד יגיד לך, אי אפשר להסתדר בלי חשבונות רבים, בלי אינטרסים, בלי מרפקים, בלי לתפוס משהו. אבל באמת זה לא נכון, כל אחד מאיתנו בעומק עומק ליבו, הוא ישר והוא מחפש את היושר. אבל יש לנו דברים שמפריעים לנו. מידת הטהרה באה להפגיש אותנו, לכן תבינו שמידת הטהרה זה ברור שזה חייב לבוא אחרי מידת הפרישות, שהאדם בעצם מוכן להתנתק מהמשיכות שלו לדברים אפילו מותרים של העולם הזה, כי הוא רוצה לקחת הכיוון פנימה, להתחבר למקום הטהור שבתוכי ולא להימשך לשם, להעביר את מרכז התענוג שלו לא מהחושים אל המקום האצילי שבתוכו. הרב קוק מביא לזה משל, הוא מביא סיפור רק להמחיש לנו כל כך את הדבר הזה. אומר משל למה הדבר דומה? אומר לאדם שעלה בידו להציל איזה מדינה שלמה, עיר שלמה, הוא ראה שזה אסון הולך להגיע אליהם, הודיע להם שיברחו, שימלטו, הוא אומר אפילו יכול להיות שהוא עזר להם והצליח למלט אותם מאותו מקום הסכנה, ובזכות המעשים שלו רבבות אנשים ניצלו מקליה. אומר שמע על זה אדם אחד מאותם האנשים או אנשים מרחוק, וכהוקרה טובה, כמחווה, הוא רצה לתת לו איזשהו מתנה, אז הוא אומר, שלח לו איזה כמה אלפי זהובים, רובל. אומר הרב קוק, אם האדם הזה שהציל רבבות של אנשים יהיה שמח במתנה, בפרס שהוא קיבל יותר ממה שהוא עשה, אומר, זה עדות שהנפש של האדם הזה מאוד מאוד שפלה. כנראה שגם כל מה שהוא עשה זה היה מתוך איזה אינטרס. הוא לא הבין מה שהוא עושה, זה אדם מאוד שפל. מי שמבין, אומר למה, למה כל אחד מאיתנו מבין את זה? כי הערך של אפילו חיי אדם אחד לא שווה כשום כסף וזהב. קל וחומר, זה אלפים ורבבות. אז כאילו מקבל כזה בסדר, אתה רוצה, תן את זה הצדקה, תעשה עם זה משהו, זה בכלל לא תמורה עבור הדבר הזה שעשיתי. למה? כי כל אחד מאיתנו מבין שיש את הערך האמיתי של חיי אדם, ויש את הערך הזנוח של הפרס הזה. אומר, אותו הדבר כשאנחנו מקיים מצוות. כשיהודי מקיים מצווה, מה הוא נפגש עם החיים שזורמים בתוך המצווה? בתוך כל מצווה כזאת יש חיות, יש רצון. אמרנו כבר לא פעם שהמהות של כל אדם, כל אחד מאיתנו, זה נקודת הרצון שלו. הקדוש ברוך הוא שתל בנו את הרצון, שזה המקום הכי עמוק, זה המקום האלוקי שבנו. הבאנו לזה פעם דוגמה, ראיה לדבר, דוגמה פשוטה. כל אחד מאיתנו רוצה המון דברים בעולם. רוצה לאכול, רוצה לשתות, רוצה לשמוע עכשיו שיעור, רוצה להירדם, רוצה הרבה דברים. יש דבר אחד שאני לא יכול לעשות. אני לא יכול להפסיק לרצות. אני יכול לרצות כן, אני יכול לרצות לא, אני לא יכול להשתיק את הרצון, לא יכול לעשות אוף, לסגור את הרצון. למה לא יכול לסגור את הרצון? כי הרצון לא מתחיל ממני. יש מישהו אחר שרוצה אותי כל הזמן. אני לא בחרתי אם להיוולד או לא. הוא כל הזמן ממשיך לרצות אותי עכשיו. אני, זה, יש, זה מקום מעל השליטה שלי, מעל הבחירה החופשית שלי, זה הרצון שבי, לכן זה הצינור שמחבר בינינו לבינו. כשאני מקיים מצווה, מה אני עושה? את אותו רצון חיים שיש בי, אני מחבר לרצון שמונח בתוך המצווה. אני כאילו מחבר את השקע לתקע. אני מחבר את הענף של הרצון שמונח בי, אל השורש שכל הזמן הרצונות זורמים בתוכו. כשיהודי מקיים מצווה, עומק עומק החיים של הנשמה שבתוכו מתחברת בעצם לרצון הפנימי. לכן אומרת המשנה במסכת אבות, עשה רצונו כרצונך, נכון? לכן מדגישה משנה במסכת אבות, שוודאי למדתם אותה, שכתוב, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אבל לא מסתפקת את המשנה להגיד באופן החיובי, היא גם אומרת באופן השלילי, אלא תהיו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס. כלומר, לא מספיק להגיד, טוב, אל תשמש, תעשה בדבר העיקרי, כי אנחנו מלאי נגיעות, תוריד, תמעיט את כל האינטרסים, כי תבין שהדבר העיקרי שיש במצווה זה החיות שיש בה. זה כמו להציל חיים של אנשים ולבקש בעבור זה תמורה. אפשר להשוות אחד לשני? כשאתה עושה מצווה עם כל אינטרס אחר, אתה מבקש תמורה. כשאתה עושה את המצווה, אתה מזרים שפע של חיים, לך ולכל המציאות. אז לכן, ככל שהאדם מבין את זה יותר ומזדהה עם זה יותר, ככה הרצון שלו לערב דברים אחרים עם המצווה, הוא בעצם יורד. אומר הרמח"ל, בוא נקרא עוד כמה מילים ברמח"ל ואז נסיים באיזה משהו מעניין שהרמח"ל לא הביא אותו, אבל אני חושב שהוא חשוב. הוא מה שדוד המלך עליו השלום אומר בספר תהילים, מי לי בשמיים ואימך לא חפצתי בארץ, ואמר כמו כן, צרופה אמרתך מאוד ועבדך אהבה. כי באמת העבודה האמיתית צריכה להיות צרופה הרבה יותר מן הזהב ומן הכסף. והוא מה שאמר על התורה, אמרות השם אמרות טהורות, כסף צרור בעליל לארץ מזוקק שבעתיים. ומי שהוא עובד השם באמת, והמילה כאן באמת היא מאוד חשובה, כי הוא מחבס את האמת שבכל דבר, לא יסתפק בזה במועט, ולא יתרצה לקחת כסף מעורב בשיגים ובדילים, דהיינו עבודה מעורבת בפניות לא טובות, אלא הזך והטהור כראוי. ואז יקרא, עושה מצווה כמאמרה. שעליו אמרו זיכרונם לברכה, אותה גמרא שהבאנו, כל העושה מצווה כמאמרה, אין מבשרים אותו בשורות טובות, כי הוא מחובר לרצון ש... סליחה, בשורות רעות, רצית רעות שמקשיבים. כל העושה מצווה כמאמרה, אין מבשרים אותו בשורות רעות, וכן אמרו זיכרונם לברכה בנדרים, עשה דברים לשם פועלם ודבר בהם לשמם. והוא מה שבוחרים אותם שהם עובדי השם בלב שלם. כי מי שלא נדבק עמו יתברך באהבה אמיתית, הנה אתם רואים עוד פעם חוזר אהבה, זה תנאי, זה כבר לא יראה, זה לא עבודת עבד, זה עבודת בנים, שנדבר על זה בהמשך. צירוף העבודה הזאת יהיה לו לתורך ולמסע גדול. כי מי יאמר מי יוכל לעמוד בזה, ואנחנו בני חומר, ילודי אישה, אי אפשר לנו להגיע לזיקוק והצירוף הזה. אמנם אוהבי השם וחפצי עבודתו, שהם יותר ויותר מגלים בעצמם את הנקודה הישרה והתורה, הנה שמח ליבם להראות אמונת אהבתם לפניו יתברך ולהתעצם בצירופה ותארתה. והוא מה שסיים דוד בעצמו מאמרו, ועבדך אהבה. והנה באמת זהו מבחן שבו נבחנים ונבדלים עובדי השם עצמם במדרגתם. הנה, רוצה לדעת מה ההבדל בין עובדי השם פה במדרגה הזאת. כי מי שיודע לטהר ליבו יותר, כלומר להיות מחובר יותר לערך העצמי והאמיתי שלו, הוא מתקרב יותר ואהוב יותר אצלו יתברך. הם הראשונים אשר בארץ הם, אשר גברו וניצחו בדבר הזה, האבות ושאר הרועים, כלומר המנהיגים שהיו לעם ישראל, אשר תיהרו ליבם לפניו, כלומר חשפו את קדושת הנשמה שבהם. והוא מה שדוד מזהיר על שלמה בנו, כי כל לבבו דורש השם וכל יצר מחשבות מבין. כלומר, הקדוש ברוך הוא לא רוצה רק את המצווה הפורמלית, אלא מה המניע לקיום המעשה, איפה הלב שלי היה בזמן קיום המצווה. וכן אמרו זיכרונם לברכה, רחמנה לי בבי. כי אין די לאדום ברוך הוא במעשים לבדם שיהיו מעשה מצווה, אלא העיקר לפניו שהלב יהיה טהור לכוון בה לעבודה אמיתית. והנה הלב הוא המלך לכל חלקי הגוף והנוהג בה. ואם הוא אינו מביא עצמו אל עבודתו יתברך, כלומר אני עושה את המצוות בלי הלב, בלי המלך, אין עבודת שאר האיברים כלום. כאשר יהיה שם רוח הלב ללכת, ילכו. ומקרא כתוב בפירוש, תנה בני לבך לי. כלומר, עיקר הערך של המצווה, האיכות שלה שדיברנו מקודם, זה איפה הלב שלי נמצא. במדרגה שלא לשמה, העיקר זה הביצוע הפורמלי. קיימת מדוקדק לפי השולחן ערוך, לפי הפוסקים, זה מצוין. תמיד יש קצת כוונה של לשם מצווה. ככה נפסק להלכה, שאם אדם לא מכוון שהוא עושה מצווה, אז זה לא כלום. אבל יכול להיות ש90% יש לי כל מיני כוונות, אינטרסים, מה אבא שלי יגיד, מה אמא שלי תגיד, מה השכנים, לא נעים לי מהחברה וכו', אני עושה. 10% יש לי כוונה גם של לשם שמיים. ככל שהאחוזים של לשם שמיים עולים, ככה אני זאת אומרת, אם הצלחתי להגיע, זה כי פגשתי מקום של טהרה בתוכי, אהבה, הזדהות, אני יכול להיפגש עם הפנימיות של המצווה, וזה חוזר חלילה, יש אור חוזר מהמצווה, שעוזר לי להיפגש עם מקום יותר טהור בתוכי, יותר אמיתי, יותר פנימי. ולכן אומר הרמח"ל, עיקר הרצון נמצא בלב, וההבדל בין כל המדרגות של הצדיקים בכל הדורות, זה היה במקום של הלב. ככל שהלב היה יותר לשם שמיים, יותר טהור, פחות נמשך אחרי ענייני העולם הזה, כמו שחז"ל אומרים שצדיקם, צדיקים ליבם ברשותם, לעומת הרשעים שהם ברשות ליבם, והבינונים אלה ואלה שופטם, ככל שאדם יותר צדיק, אז הלב ברשותו, אם הלב ברשותו יכול יותר לגלות את העומק שלו, וזה עומק אינסופי, כל מקום יותר עמוק שגיליתי בתוכי, אני יכול דרכו להיפגש עם העומק שבמצווה או העומק שבעולם, כמו שדיברנו בפעם הקודמת. דבר אחרון שיש פה שהרמח"ל לא מדבר עליו, ובאמת זה לא קשור לעבודת המידות שלנו, ובוודאי זה לא קשור לאף אדם, חוץ מצדיקים מאוד מאוד מיוחדים, יחידים בכל הדורות, אבל חז"ל אמרו את זה, אז חשוב להדגיש, כי זה שייך לאותו לחשבון הכללי של ההסבר פה. אני אומר זה על קצה המזלג, ישנה גמרא מאוד מוזרה שמופיעה פעמיים בש"ס, מופיעה גם במסכת נזיר דף כ"ג וגם במסכת יבמות דף ק"ג. הגמרא אומרת המעלה של עבודת השם כל כך גבוהה שהיו צדיקים כאלו שהיו יכולים לעשות עבירה לשם שמיים והיה לזה ערך יותר גדול מאשר מצווה. כך אומרת הגמרא שם בנזיר וביבמות, גדולה עבירה לשמה ממצווה שלא לשמה. אסביר. גדולה יותר עבירה. מישהו, תכף נתן דוגמאות של, שהגמרא נותנת, כולם מכירים כאן סיפורים בתנ"ך, של נשים, במקרה זה חלקם, רובם היו, כולם אנשים, שעשו עבירה לשם שמיים, הערך של העבירה לשם שמיים היה יותר גדול ממצווה שלא לשם שמיים. מי זה? הגמרא מביאה את הדוגמה, מביאה כמה דוגמאות על יעל, על תמר ועל בנות לוט. ויש בראשונים שרוצים לדמות את זה גם לאסתר המלכה. כל הנשים הללו עשו עבירה, לשון הגמרא, עבירה לשמה, כלומר, מה זה לשמה? לגלות את רצון השם, שרצון השם היה אולי באסתר להציל את עם ישראל, אולי בשביל להושיע את העולם, בבנות לוט שחשבו שהעולם נחרב, ובתמר בשביל לקיים מצוות ייבום, ומזה יצא הגמרא אומרת, מזה יצאו מלכים. אומרת הגמרא, נקרא לשון הגמרא, גדולה עבירה לשמה ממצווה שלא לשמה. דכתיב, מנשים באוהל תבורך. מי זה מנשים באוהל יבורך? יעל אשת חבר הקיני. שואלת הגמרא, מי זה נשים באוהל תבורך? מי זה הנשים באוהל? שרה, רבקה, רחל ולאה. כולם, מסבירה הגמרא, אמותינו הקדושות, כשהם רצו להקים משפחה מיעקב, זה היה מלווה בכל מיני חשבונות. מיעקב, מאברהם, רצו להיבנות, היה להם איזושהי טובת הנאה שלהם. נכון, כל מה שאתם אומרים זה נכון. אבל יעל עשתה עבירה, ממש עבירה בתורה, לשם שמיים. לא, כוונה שהיא... לא, זה רצח לא, זה המצווה, זה הכוונה שהיא שכבה עם סיסרא. שואלת הגמרא, ואקא מתניא מעבירה, הרי היא נהנתה מעבירה, איך אתה יכול להגיד לשם שמיים? כלומר, היה לה איזה צד של טובה. שהיא קיבלה מהעבירה הזאת, אומרת הגמרא לו, אמר רבי יוחנן, כל טובתן של רשעים אינה אלא רעה אצל צדיקים. כלומר, צדיקים כאלו שהגמרא מונה אותם, זה כאלו שהם כל כך היו מכוונים למצווה, לא היה להם שום ענה, הפוך, זה היה רע להם. זה היה רק לשם שמיים כדי להציל את עם ישראל באותו מצב. אותו הדבר אומרת הגמרא על שתי בני לוט, אותו הדבר אומרת הגמרא על תמר, וגם יש שאומרים על אסתר. כלומר, אני רק מביא את זה, תראו עד כמה גדול הכוח של הלב, כמובן שום דבר קוראים לו להלכה, זה רק חלק מהאנשים האלו זה בכלל לפני מתן תורה, וגם מי שאחרי מתן תורה אומרים, זה רק בשביל הצלת כלל ישראל, זה המצבים מאוד יוצא דופן. אבל גם במדרגה הזאת, אומרים חז"ל, תראה איזה מקום יש ללב, לכוונה לשמה, שיכולה אפילו להפוך את העבירה, שיכולה להיות במדרגה של יותר מאשר מצווה שלא לשמה. שלכן הכתוב מעיד עליהם שהייתה במעלה כזאת. ההסבר של זה, יש הרבה הסברים מאוד גדולים נאמרו בזה, רק אתן משהו קטן על קצה המזלג, נמצא בנציב, מי שרוצה אחר כך לראות בחומש, הנציב בעמק דבר, כתב בחומש, בספר בראשית, פרשת תולדות, שמע לברכות עם יעקב ועשיו, נמצא פרק כ"ז פסוק ט' בהרחב דבר, אומר הנציב שם דבר מביל, אני רק אגיד אותו, זה משלים פשוט את כל החשבון שאמרנו. אומר הנציב, תדע לך, מאז שאדם וחווה חטאו בחטא אדם הראשון, העולם התערבב וכל הטוב והרע מורבבים ביחד. אין דבר בעולם הזה שאין בו טוב ורע. לכן חז"ל אומרים, אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. אומר נפש החיים, בדיוק כל מה שלמדנו בשיעור הזה, כשיהודי עושה מצווה, כמעט תמיד יש שם איזושהי כוונה רעה. כל אדם תלוי כמה הוא יכול להדחיק אותה, לצמצם אותה, להוריד אותה. למה יש לי כוונה רעה? כוונה לאינטרס? כי האדם הראשון חטא בחטא עץ הדעת. טוב, הדעת זה חיבור. הוא חיבר כל טוב לרע וכל רע לטוב. לכן כל מצווה שאנחנו עושים, יש בה אחוזים של שם שמיים, ויש בה אחוזים של אינטרסים. אבל בעצם אומר הנציב, גם בכל רע מסתתר משהו קטן של טוב. אנחנו לא מסוגלים להיפגש עם זה, לעתיד לבוא כשיתוקן העולם, יתוקן המציאות, והקדוש ברוך הוא יבאר את רוח התומה מן הארץ, נגלה גם מה שיש בטוב. למשל, אחת הדוגמאות, חז"ל אומרים, למה חזיר נקרא שמו חזיר? אומרים חז"ל במדרש, עתיד הקדוש ברוך הוא להחזיר אותו להיות טהור. לעתיד לבוא החזיר יהיה טהור. עכשיו הוא טמא לגמרי, אבל יש בו נקודה טהרה, כמו שחז"ל אומרים, פורס את טלפיו ומראה שהוא טמא בשקר, אבל יש בכל בהמה כזאת צד של טומאה, אבל צד של טהרה. היום הצד של הטומאה גובר, לעתיד לבוא יתגבר. אומר הנציב, הצדיקים הגדולים האלה שעליהם אומרת הגמרא ששברה שלא לשמה, כשהם עשו בטהרה גמורה לשם הצלת כלל ישראל או לשם הצלת העולם, הם היו מסוגלים להתחבר לנקודת הטוב שמעורבבת בתוך כל רע, שאנחנו לא מסוגלים להגיע אליה, אבל הם היו מסוגלים. לכן הגמרא אומרת שאצלם עבירה לשמה, כלומר לשם שמיים, לשם גילוי הנקודה הזאת שבהיסטוריה הם גילו שאפשר לגלות אותה, גדולה יותר מאשר מצוות של אמותינו שהקימו את כל בית ישראל שהיה לא לשמה. טוב, עד כאן להיום.